ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אנחנו מדברים בימי יהויקים, בין 11-14 שנים לפני החורבן, מתגלה לירמיהו נבואה, נבואה משונה ביותר. ומה העניינה של הנבואה הזאת? עכשיו, הסוג הזה של מה שאנחנו נראה פה, זה מציאות, הנביא מבקש לחזק את הדברים שלו בהמחשת הרעיונות. הוא מבקש להמחיש את הרעיון שהוא רוצה לומר לעם. ומה הוא אומר? הלוך, זה הנבואה שנאמרת לו. הלוך אל בית הרחבים ודיברת אותם והביא אותם את השם לאחת הלשכות והשקית אותם יין. זאת אומרת, תכניס אנשים לבית המקדש ותשקיע אותם יין. כמובן שהדבר הזה אסור, אסור לאף אחד להיכנס למקדש ולשתות יין. פסוקים מפורשים בויקרא. ויקח הנביא מספר את יעזניה בן ירמיהו בן חפציניה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרחבים ואביא אותם בית השם למשכת בני חנן בן יגדליהו איש האלוקים אשר עצם משכת השרים אשר נאמר למשכת מעשיהו בן שלום שומר אסף. זאת אומרת, יש לנו כאן תיאור שירמיהו מקבל בנבואה שהוא צריך ללכת למשפחה מסוימת שנקראת בית הרחבים, להביא אותם בחצר בית המקדש, לשים אותם במקום שהם יהיו חשופים לעין כל, ויש כאן תיאור אל אחת הנשכות ויקח ועשים וכו', ואז מה? ואתן לפני בני בית הרחבים גביעים מלאים יין וחוסות, ואומר עליהם שתו יין, ויאמרו לא תשתה יין, כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו לאמור לא תשתה יין, אתם ובניכם עד עולם. זאת אומרת, מותר עלינו איסור משפחתי, אנחנו לא יכולים לשתות יין. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרב לא תיטעו, ולא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. יש לנו איזה עניין משפחתי, שאסור לנו לשתות יין. אנחנו לא גרים בקוטג'ים ובווילות, אלא רק באוהלים. אנחנו אנשים זה, ואסור לנו כל העניין הזה. ולבלתי בנות, ונשמע לכל יונדב בן רחב אבינו, לכל אשר ציוונו לבלתי שתות יין כל ימינו, אנחנו נשינו בנינו ובנותינו. ולבלתי בנות בתים לשבטינו וכרם בשדה וזרע לא יהיה לנו, ונשק באוהלים. ונשמע ונעש לכל אשר ציוונו יונדב אבינו, אתה מבקש מאיתנו לעבור על דבר שאבינו ציווה אותנו, אנחנו לא מוכנים לעבור. מה, אתם באמת גרים באוהלים? לא. יש לנו בעיה. מה כתוב כאן? והיא בעלות נבוכה ברצח מלך בבל אל הארץ ונומר בוא ונבוא ירושלים מחיל הכסדי ומפני חיל הרב הגשת ירושלים. הדבר היחיד שעברנו עליו מכיוון שפרצה מלחמה בארץ ונבוכה ברצח עולה ובארץ לא נשאר באוהלים, צריך ממוגן, צריך ממדים, צריך זה, אנחנו לא יכולים אז ממילא את זה הפרנו. קיצור, משהו משונה ביותר אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, ויאמר אדוני לירמיהו לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הלוך ואמרת לאיש יהודה ליושבי ירושלים, הלא תיקחו מוסר לשמוע אל דברי נאום השם, וקם את דברי יונתן בן רחב אשר ציווה את בניו לבלתי שתות יין, ולא שתו עד היום הזה, כי שמעו את מצוות אביהם, ואנוכי דיברתי אליכם השכם לדבר, ולא שמעתם אליה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה רוצים. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תביא להם את זה כדוגמה. הנה, יונדב בן רחב, דרך אגב, כמה שנים עברו מאז שהוא ציווה את הילדים שלו? דרך אגב, אנחנו נראה את הפסוקים במלכים, 250 שנה. 250 שנה מאז שיונדב בן רחב ציווה את ילדיו, חלפו, אנחנו תכף נראה את הסיפור במקומו ובעניינו, והילדים שלו שומרים את הצו שלו. ואני אומר לכם, רבותיי, אני עומד להחריב את בית המקדש, אל תעשו כך ואל תעשו אחרת, ואתם חוגגים, לא מעניין אתכם שום דבר. וישלח עליכם את כל עבדי הנביאים אשכם ושלוח לאמור, שוב נא איש מדרכו הרע והקימו מעלה לכם, ואל תלכו אחרים אחרים לעובדה, ושבו אל האדמה שנתתי לכם ולעבודכם, ולא ייתן את אוזניכם, ולא שמעתם אליי, כי הקימו בני יונדב בן רחב את מצוות אביהם אשר ציווה, והעם הזה לא שמעו אליי. לכן כה אמר השם אלוקי צבאות אלוקי ישראל, אם אני מביא את יהודה ואת כל יושבי ירושלים, את כל הרע אשר דיברת עליהם, יען דיברתי עליהם ולא שמר, והייתה להם ולא ענו, ולבית הרכבים אמר ירמיהו, כל הרע אשר צבאות אלוקי ישראל, יען אשר שמעתם על מצוות יונדב אביכם, ותשמעו את כל מצוותיו, ותעשי ככל אשר ציווה אתכם, לכן כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, לא יקרא את איש לא ינדב במרחב עומד לפניי כל הימים. פרק למצווה, אחד הפרקים המעניינים ביותר בירמיהו, בעזרה משם שבוע הבא, מגילת איכה, שורפים אותה, לא שורפים אותה, מה קורה, זה בפני עצמו. יש לנו כאן פרק שעומד בפני עצמו, שהכותרת שלו היא הנבואה על בני הרכבים, והסוג של הנבואה, הנביא מבקש לחזק את הדברים שלו בסיפור, באיזשהו עניין, ואז מתגלית עליו נבואה, שיש משפחה מסוימת שמותר עליה האיסור, איסור של שתיית יין ומגורים וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא מצווה על ירמיהו להזמין אותם לבית המקדש לפני כולם, מי לבוא תשתו יין, הם לא שותים, למה? ציוו אותם, מותר עלינו איזה חיוב, והנה אתם בית ישראל, אני מחייב, אני מצווה, אני אומר, אתם לא עושים שותה. אתם מצפצפים על כל העניין ועוברים על כל הדברים והכל הולך בצורה מאוד מוזרה. זה המבנה של הפרק, מבנה פשוט ברור. אין פה כמעט מילים קשות, אין פה מילים מסובכות. אין פה כמעט מה... אני רוצה לכם, אני מבקש לעסוק בבית הרכבים, שזה באמת סוגיה מרתקת ומעניינת. ולהתבונן מה יש לנו בפרשה הזו, מי הם היו, מה הם היו, על מה בכלל אנחנו מדברים. הפגישה הראשונה שלנו, יש כולה כנראה, הפגישה הראשונה שלנו...
ביקים ויחין, זאת אומרת?
מה זה?
אחד הפרחה המדח, ביקים ויחין.
אחד מהם היה שלושה חודשים, כן, זאת אומרת, זו אותה תקופה. מבחינת התקופה הזאת, אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, 12-13 שנים לפני החורבן. הנה, אני מזכיר שבשבוע שעבר דיברנו על שנה לפני החורבן, דיברנו על צדקיהו, עכשיו אנחנו מדברים, זה הולך קודם. תפתחו לרגע, או יותר מאשר לרגע, במלכים ב' פרק י'. מלכים ב' פרק י', אלה פרקי אליהו ואלישע, ואלישע מקבל נבואה שצריך להשמיד את כל בית אחיו וצריך להמליך את יהוד. זה העיסוק שם בפרקים מסביב. עכשיו, במסגרת העניין הזה, יהוא מבצע מסע השמדה המוני של כל צאצאי בית אחד, 70 הבנים שהיו לו וכו' וכו', כפי שמתואר שם במלכים. אני רק מסכים פרק משמעותי מאוד, ירמיהו כתב את ספרו מגילת איכה וספר מלכים. ירמיהו זה שכתב את ספר מלכים. עכשיו, בפרק י' במלכים ב', בפסוק תתווה, מסופר כדלהלן. אנחנו נמצאים במסע התיאור של יהוא, וילך משם, וימצא את יהונדב בן ריחל מקראתו ויברכהו. הנביא משחיק לנו כדמות שלא נפגשנו איתה קודם, אף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא. במסגרת העניין הזה מפגישים אותנו פה לראשונה עם אדם בשם יהונדב בן ריחל, אין לנו מושג על האיש הזה, הוא לא...
אני
רק אומר, בטח שהוא לא, כמה שנים חי
ירמיהו,
הוא לא חי 250 שנה, אבל הוא מכניס את הנתון הזה כאן, ויברכהו ויאמר אליו, הישר לבבך ישר כאשר לבבי עם לבביך, ויאמר יהונדב יש ויש. זאת אומרת, גם אני מסכים לחיסול של כל צאצאי בית אחד, וצריך לעשות סדר במלכות ישראל. ויאמר יהונדב יש ויש, נא את ידיך, ויתן ידו, ויעלהו אליו אל המרכבה. אומרים הפרשנים שזה קיים כריתת ברית, זאת אומרת, נתינת יד, הם כורתים ברית. מי? יהוא ויהונדב בן ריחל. ומה קורה איתו? ויאמר לחי איתי יורה בקינתי להשם, וילכדו אותו ברכבו, ויבוא שומרון, ויך את כל הנשארים לאחר בשומרון, הד ישמידו כדבר השם אשר דיבר אל אליהו. זו הפגישה היחידה שלנו עם יהונדב בן ריחל, שאנחנו בכלל יודעים מה המשמעות של המשפחה הזאת. עכשיו, יש לנו עוד שני...
יש המשך שם, יש המשך בפסוק כ"ג.
בפסוק כ"ג נתבונן, כן, זה התיאור. ויבוא יום וינותם עמך בית הבעל, ויום על עובדי הבעל חפשו רופל, יש פה עמכם מעבדי השם, כי אם עובדי הבעל לבדם, כן, בסדר, זאת אומרת, אבל אין פה נתונים נוספים על העניין הזה. עכשיו, בדברי הימים, בדף המקורות שלפנים, במקום מספר אחד, ומשפחות סופרים, יושבי הארץ, טירתים, שמעתים, סוחתים, הם הכלים הבאים מחמת אבי בית מלחם. ואם אנחנו מקבילים את זה הלאה, ובני קהילים, חותן משה על עיר התמרים, את בני יהודה נקבע יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים על הקהילים, אז ואנחנו אומרים שהם באים מחמת בית רחב, ובני קהילים חותן משה על עיר התמרים, זאת אומרת שמדובר פה אולי על צאצאים של יתרו. ויש לזה גם איזושהי ראייה משופטים שהם ישבו בציקלג בדרום, הרעיון הזה מתאים לכל העניין. עכשיו, מה מתרחש? הבסיס לכל הבנת השיעור ולכל הבנת הפרק זה הספרי בפרשת בהעלותך, שאנחנו נתבונן בו במקום מספר 3, והוא נותן לנו איזושהי הבנה בכל הפרשה הזאת, מה בדיוק מתרחש פה. איך יכול להיות ש-250 שנה לפני החורבן מצווה מישהו על בני משפחתו לא לשתות יין? למה זה? זה קשור לחורבן, לא קשור לחורבן. וזה מופיע סביב הפסוקים שקראנו בפרשת בהעלותך, ויאמר משה לחובב ונאורי למדייני חותן משה, נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והתרנו לך את השם דיברתו על ישראל. ושם יש קטע בספרי מאוד יסודי. כתוב כך, חובב על שחיבב את התורה, שלא מצאינו בכל הגרים שחיבבו את התורה כיתרו, וכשם שחיבב יתרו את התורה, כך חיבבו בניו את התורה. שנאמר, כתוב בספרי, הלוך על בית הרחבים מדבר עליהם דברי השם, הואילו בית זה עתיד להיחרב, רואים אותו כאילו הוא חרב עכשיו, ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, ונשמע לכל יהונדב בן רחב ונשב באוהלינו, ונשמע ונעשה ככל אשר ציוונו יהונדב אבינו. זאת אומרת, יהונדב הוא רואה את העתיד. בית המקדש עומד 200 שנה. הוא רואה שבעוד 200 שנה, יש לו איזו הסתכלות, הבית הזה עתיד להיחרב, הוא אומר לצאצאים שלו, כבר מעכשיו תתחילו לנהוג מנהגי אבינו, אתם לא שותים יין. לכן הוא אומר להם את העניין הזה, אל תבנו בתים, הכל זמני, יש פה איזו מציאות שהיא מציאות זמנית, מציאות שיכולה להשתנות, מציאות שלא מתאים לאדם. עכשיו, הראשונים על הספרי מסבירים למה הוא רוצה שהמשפחה שלו יגורו באוהלים. הוא אמר, אם יהיה לכם בתים, תצטרכו להשקיע בהם, לעבור, להוציא כספים, אני רוצה שתשארו אנשים פשוטים, תהיו עסוקים בעבודת השם, לא תהיו עסוקים בדברים אחרים, תהיו עסוקים בעבודת השם, זה מה שאתם צריכים לעשות בחיים, ואתם לא צריכים להתעסק בדברים אחרים.
בפני זה,
מה?
בפני זה, אבל אני אומר, כבר דבורה, יש את זה הרכילים, שגם אז זה היה לא יהיה, זה לא היה בין.
כן, אבל אני לא יודע אם זה אחד, כי זה הכלים, אבל אני מדבר פה בחלק משפחה הספציפית הזו, שהוא אמר להם את הפרטים הללו. ואז אומר הספרי כך, על ששמעו למצוות יהונדב אביהם, העמיד מהם המקום סופרים, שנאמר, ומשפחת סופרים יושבי יעבץ, זה הפסוק שראינו בדברי הימים, תרתים שמעתים סוחתים, תרתים על ששמעו תרועה מהר סיני, תרתים על שם שהיו מטריים ומתענים, תרתים על שם שלא היו מגלחים, תרתים על שם שהיו יושבים בפתח שערי ירושלים, שמעתים על שם ששמעו מצוות אביהם, סוכתים על שם שלא סחו את השמן, כאילו הם נהגו באבלות, לא סחו את השמן, סוחתים על שם שהיו יושבים בסוכות, יושבי יעבץ שהניחו את יריחו, הם הכהנים הבאים שהיו בארץ ישראל, והלכו להם אצל יעבץ לערוד, לערד אני חושב, ללמוד ממנו תורה, שנאמר ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל ויבל לאלוקים את אשר שאל. הם חסידים, ממי ילמדו? והוא חסיד, למי ילמד? באו חסידים ללמוד אצל חסיד, שנאמר ובני קהילי חותן משה. ומניין שבניו של יונדב בן רחב והן הן בניו של יתרו, שנאמר, הם הכנים הבאות מחמת. ומה שכר נתנו על כך? ירמיהו למדי, הפרק שלנו, ולבית הרחבים אמר ירמיהו, כל הראשי צבקות, יען אשר שמרתם מצוות אביכם, לא יקראת איש ליהונדב בן רחב עומד לפניי כל הימים. רבי יהושע אומר, גירים נכנסים להיכל, איך הם יכולים להיכנס להיכל, והלא כל ישראל לא נכנסו להיכל. אלא שהיו יושבים כסנדרין ומורים דברי תורה. הטעות היא במקור, זה סנדרין, זה הגרסה שמופיעה בספרים. ויש אומרים מבנותיהם נשואות לכהנים, והיו מבני בניהם הקרבים לגבי מזבח. והרי דברים כאן בחומר. ומה אלו שקרבו את עצמם כך קרבם המקום? ישראל שעושים את התורה על אחת כמה וכמה. בקיצור, זה קטע מאוד משונה ומאוד מוזר בספרים. בואו ננסה לנתח אותו. הכותרת של הקטע זה חובה שחיבב את התורה, שלא מצינו בכל הגרים שחיבבו את התורה כיתרו, וממילא המדרש מחפש לנו מקורות שהילדים, הצאצאים וכו' וכו' חיבבו את התורה גם. זאת אומרת, מסתבר לנו דבר כזה. היה יהודי בשם ירמיהו בן רחב, שהיה קנאי גדול להשם ולתורתו, הוא זה שהולך לעזור ליהוא במבצע הגדול להשמדת בית אחאב, השמדת איזבל, אחאב, 70 הצאצאים וכולי, ויהוא הוא זה שנמשך למלך. לא ניכנס כרגע לצורה המיוחדת, איך מצווים שם את פלוני, תיכנס לחדר, תגידו שהוא זה, תברח משם, שלא יהיה זמן עליהם, זה בעזרת השם כשנלמד ספר מלכים. אני לא ממציא, זה כל זה כתוב בתנ"ך. אני חושב שבצעירותנו למדנו עם הרב דני שנה שלמה פרקי אליהו. זאת אומרת, זה...
גם השנה.
מה זה?
גם השנה הזאת.
כן, למדנו פרקי אליהו, אז שמה זה... מפרידים, כמה הספיקו מתחילת השנה? פרק הספיקו?
זה ממש נכון.
פרק.
פרק.
כן. בסדר. אז ממילא יש לנו את האדם הזה, והאדם הזה, ירמיהו משתמש בו כאן כדי להראות לבני ישראל, תראו מה זה. ואנחנו מדברים פה על פעם של 250 שנה. זה מדהים. זאת אומרת, לפני 250 שנה, יהודי ציווה את בני ביתו, אתם לא תשתניים, לא תבנו בתים, לא תגורו בכלום, כי אני חושש לחורבן בית המקדש ואני דואג לכתובכם וכו' וכו', וחולפים 250 שנה והם שומעים על הציווי הזה, וירמיהו מביא את זה כדי להראות את בני ישראל, אתם לא מציעים בכלל.
לא יודעים.
מה?
לפי זה לא יהודים, לפי המקדש. לפי הספרים. זה צריך לתרום.
בסדר, אבל אתה רואה להתגייר.
נגר,
נגר. נגר, בסדר. השאלה מה קרה הלאה עם ה... אם מבני בניהם היו נשואים לכהנים, כהנים לא התחילים לגויים. אז ממנו הוא רוצה להראות להם את העניין הזה, וכאן, מה מספרים לנו? מספרים לנו שמבנותיהם נשואות לכהנים, והיו מבני בניהם מקריבים לגבי המזבח, וכולי וכולי, מה הם נשואו. עכשיו יש עדות מאוד מעניינת בירושלמי בתענית, הבעיה שלקחו לי את העלי תמר, בטח הוא היה אומר שם משהו, אז רק הבאת את הירושלמי, כי הוא במקום מספר 4. אמר רבי לוי, מגילת יוחסין מצאו מירושלים, וכתוב בה רבי יוסי ורבי חלפתא, זה תנא בדור הרביעי, אני חושב, מבני יונדב בן רחב. זאת אומרת שיצאו גדולים מהמשפחה הזאת. מבין יונדב בן רחב יצאו אנשים גדולים, והדבר אני חושב שירמיהו רוצה, כאילו יש פה איזה סוגריים, איזה נבואה של ירמיהו, ירמיהו רוצה להראות להם, תראו עד כמה אתם לא רציניים. משפחה פשוטה, כמו שיוסי אמר קודם, משפחה של גרים. אמר להם, אבי המשפחה, אתם לא יכולים לשתות יין ולעשות את זה ואת זה, ב-250 שנה המסורת המשפחתית הזאת עובדת, בלי כל מיני דברים נוראים וכו'. ולכן אומרים, חבר'ה, הולך להיות חורבן, יהיה דבר לא טוב, ובטבר לא מסוגלים לעמוד בזה. לא מסוגלים לעמוד בזה, ולכן הנביא מחדד את הדברים בצורה כל כך מיוחדת. עכשיו, כמה הערות שהפרשנים, הערות בעין והערות באלף, שהפרשנים אומרים לנו כאן סביב העניין הזה. קודם כל, ירמיהו אומר לנו בפרק שלפנינו, אז ירמיהו מתייחס אל יונדב בן רחב, הוא מתייחס אליו כאל אדם. ומה הוא אומר? כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו לאמור לא תשתי יין, בפסוק ו'. אומר הרד"ק, זה לא יכול להיות. אומר הרד"ק, זה בטח היה איזה סבא כלשהו, זה לא אבא שלי. ואז ראיתי הערה מאוד יפה, מסתובב נפקמין על כל היושבים פה. האם אדם צריך לשמוע לדברי הסבא שלו? כמו שהוא שומע לדברי האבא שלו. האם יש חובה כזו? אז אתה חושב שלא?
זה בהלכה של כיבוד הבאים, לאבא, לא כמו הסבא.
נכון, כיבוד, אבל מורה אולי זה משהו אחר. אז יש איזשהו דיון והתפלפלות ומשמעות לעניין הזה, מה באמת היה כאן, מה באמת היה כאן ומה באמת מתרחש כאן, כי האם הביטוי אבא הוא דווקא או שזה, אני אקרא את הרד"ק, ובאמת הרד"ק בגלל השנים בספר מלכים הוא אומר, וזה לא יכול להיות, כי אחרת איך אנחנו, כמה שנים חי הבן אדם הזה, מספיק יש לנו בכל מיני, אני קורא לרד"ק בפסוק ו' בפרק שלפנינו, כי יונדב בן רחב אבינו, רוצה לומר אבי אבינו, זאת אומרת איזה אב קדמון, כי הנה מצאנו יונדב בן רחב כשמלך ירום בן ימשי, וממנו המלכות יהויקים קרוב ל-300 שנה, אומר הרד"ק. אז זה לא יכול להיות האבא, אז בכל אופן האם יש חובה לשמוע. נקודה שנייה,
אולי זה בשבוע, כמו יוסף אולי ששפיע את הצאצאים שלו בישראל, שלו את העצמות שלו לישראל.
בסדר, אז הם לא היו צריכים להגיד יונדב אבינו, אנחנו צריכים להגיד יונדב אבי 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 אבינו, משהו כזה.
אז יש פה חוק, אבל אני חושב בימי מלאכים עשה, כי דוד, והרצה השעתו דעה שם היה שכי דוד אבי אבינו. עכשיו כשאומרים דוד אבי אבינו,
גם יונדב בן רחב אבינו נשמע כאילו הם יותר מתייחסים לרחב בתור אביהם. במקום להגיד אבינו יונדב בן רחב, יונדב בן רחב אבינו. זה כמו שאנחנו מתייחסים לאברהם אבינו, יעקב אבינו.
שוב, אני רואה חובה וצורך להעיר את הנקודה הזאת. נקודה שנייה שכולם מדברים בפרק הזה, איך יכול ירמיהו, מביא השם, לצוות אנשים, להיכנס לבית המקדש ולשתות יין? אבל זה איסור מוחלט. הרמב״ם אומר ש... זאת אומרת, אסור לאדם גם לשכב על תשת, אתה ובניך איתך, ובואכם מלא ימין וכו' וכו'. כתוב לנו בפרשת אחרות אחרי פטירת נדב ואביהו. אז מיד יש פרשת שתויי יין ולהתבונן בזה בפנים. אני אומר, מיד יש פרשת שתויי יין, וזה ודאי שמדובר על דבר שאסור לעשות אותו. אז מה זה באחרות, אני חושב, לא? לא, בעצם לא באחרונות, זה לפני כן. שמימי אולי. כן, סליחה, פרשת שמימי. בפרק, בויקרא פרק י' פסוק ח'. וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושיכר על תשת אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. אחרי שנפטרו בניו, זה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. לכן הפרשה הזאת היא אל אהרון לאמור, ולא אל משה. וממילא, איך יכול להיות שירמיהו עובר להם, תשמעו, תיקחו. עכשיו, עוד נקודות שהפרשנים מעירים עליהם, עסקנו בזה פעם סביב העניין של פסח, תראו את הלשון. כתוב כאן, ויתן לפני בית הרחבים גביעים מלאים יין וכוסות.
וכוסות.
מה?
מה העניין של הכוסות? יש גביעים.
לא, אז מה היחס בין הדברים הללו? מה ההבדל בין כוס לבין גביע? הרבה הפרשנים מדברים על זה סביב יוסף. הגביע שלדעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני, הרי כשמטמינים את הגביע תחת בנימין. אז יש אצל, דווקא באחרונים, זאת אומרת, הפרשנים הראשונים אומרים את זה, שההבדל בין גביע לבין כוס, אחד יש לו רגל, אחד אין לו רגל. גם היום אנחנו מכירים, גם בבתים שלנו, יש גביעים שהם כאילו גביע שעומד על התחתית של הגביע, ויש גביע שיש לו רגל. זאת אומרת, שהוא עומד על רגל, אז אחד, אני חושב שכוס זה מה שיש לו.
בלי רגל.
כוס בלי רגל ויופיע סלים העניין הזה. אז מה המשמעות של העניין? אז הפרשנים מסבירים שכמובן לא יעלה על הדעת שירמיהו עושה פה איזשהו ניסור, אלא כמה אפשרויות. אפשרות אחת שהמקומות האלה היו מחוץ לתחום הנקודה של הבית. זאת אומרת שכל מה שמונים פה, תעלו אל הלשכה הזאת, תעשו כך וכו' וכו' וכו', זה מחוץ לתא קמה, לתא קמה, זה לא במקום המקודש שבו אסור להיכנס ולעשות את העניין הזה. דבר נוסף שמופיע בספרי, כפי שקראינו, רבי יהושע אומר, גרים נכנסים לאחד, ולא כל ישראל לא נכנסו לאחד, אלא שהיו יושבים כסנהדרין ומורים דברי תורה. אין הכוונה כפשוטו שהם נכנסו, אלא הם יושבים כסנהדרין ומורים דברי תורה, זה מה שהם עושים, זה מה שהם פועלים מסביב לעניין הזה.
יש גם שם שם, ירמיה, ירמיהו, שהוא לוקח ויקח את יזניה בן ירמיה ובן חבצניה.
כן.
זה לא, אבל זה לא הבן שלו.
לא.
עוד מישהו, עוד ירמיה.
לא מציג את זה, הבן שלו. זה כנראה שם שהיה, שם שהיה נפוץ. הנקודה הנוספת, שגם אותה רמזנו, גם בעניין הפרשני, פרשנים מאוד קצרים על הפרק הזה, כי באמת המסר הוא מאוד בהיר ומאוד ברור שהדבר אחד הם עברו. על מה הם עברו? שאבא שלהם אמר להם לשבת באוהלים, והם, הנה הם באו לתוך ירושלים והם גרו פה בבתים. אז כמובן שאין לאדם חובה לשמוע או לשמר באיזושהי צוואה את דברי אבים כשמדובר על מצב סכנה, כשמדובר פה כשנבוכדנצר צם על ירושלים והיה מסוכן להיות באוהלים מחוץ לעיר, והיו חייבים להתכנס ולבוא, לכן הם עברו על הציבור, אבל לא חלילה שהם סתם עברו על הדברים באופן אחר. כך אומר מלבין, אני קורא מתוכו בפסוק י"א, אחר שהוא עתה מקום סכנה ולכן פנשת בירושלים, ואם כן גם בזה שמע ובנס ככל אשר ציווה אבינו. זאת אומרת שגם בזה אנחנו בסדר, אבל עשינו את הדברים עשינו את הדברים כי פשוט לא הייתה לנו ברירה ולא היה שייך לעשות משהו אחר. זהו, אני אומר שאם אנחנו מסכנים, אז נתבונן בפרשה הזאת של הרכבים. אני אומר, הצצה שלהם לעולם ההיסטורי שלנו היא בספר מלכים, כי זה דבר שאנחנו עושים מדי פעם. יש כאילו איזשהו סיפור, והסיפור שם עם אליהו ואלישה וירום ודרכה ואיזבל, ופתאום מגיע כאילו איזה בן אדם משום מקום, והוא הופך להיות בעל ברית, וכמובן שמכיוון שירמיהו כתב ספרו זה מאוד משמעותי ביחס לעניין הזה, וחולפים 250 שנה והנבואה שמתגלה לנביא היא דווקא על המשפחה הזאת. הם האנשים שאיתם מביאים דוגמה לכל בני ישראל איך צריך להתנהג ומה צריך לעשות. שנייה אחת אתם נשמע אתכם, יש לנו זמן. אין לנו פה את התגובה, אין לנו פה איזושהי תגובה של העם, כי ויתבר השם, כל אמר השם צבאות, הלוך ואמרת לאיש יהודה, ליושבי ירושלים, הלא תיקחו מוסר לשמוע אל דבריי נאום השם. לא, אין לנו פה שום מים אומרים, מים מסבירים, מים, כלום, שום דבר. אלא הדבר הזה כביכול...
גם לכאורה זה לא מול כל עם ישראל.
מה?
איפה זה כאילו לכאורה זה לא מול כל עם ישראל, זה בתוך לשכה, זה מאוד ספציפית, זה נשמע כאילו...
אבל כל המפרשים אומרים שהאריכות הגדולה בהסברת המקום, איפה הוא שם אותה, נובעת מזה שבאמת פיזרו אותם, שכולם יראו אותם, שזה לא יהיה איזה סיפור בשושו, אלא כולם אמורים לראות אותם, הנה תראו איך האנשים האלה מתאימים את מה שאבא שלהם אמר להם. ואתם, הקדוש ברוך הוא אומר, הנביא בא ולא יקרה שום דבר, וממילא הסיום של הפרק לא יתרד איש לאחד בנרחב עומד לפניי כל הימים. א', הרבי יוסיבר חלפת, עדות מאוד, מאוד מעניינת, וב', אם אנחנו אומרים שלפי מה שהיו בספרי, שהיו מבנותיהם נשואות לכהנים ועשו את זה ועשו את זה וכולי, בהחלט אנשים מיוחדים, כן.
אבל בגודל שהאיסור של ירמיהו עושה לחור במשפיע יין,
נכון.
אז אפשר לומר שזה הוראת שעה, דבר מסוימת.
לא, נורת שעה
בקורה. בירמיהו, שזה מזבח הרס.
זה משהו אחר, שעה זה להוכיח את אמיתות השם, כל זה...
הוא לא ציפור
ישן. הוא
לא ציפור ישן, אז בכלל זה עד הרבה.
כן, אבל הפרשנים
הולכים
לכאילו, לא
רואים
שזה היה...
כן, אבל אתה לא יכול להגיד שכל נביא אומר לאנשים, לעשות משהו שיהיה נגד מה שבשבוך הוא אומר, הרי זה, אם נביא עושה דבר, זה נביא שקר.
הוא עצמו אומר את זה.
זה לא משנה, נביא שקר, אם הוא אומר את זה, אם נביא.
אבל
לא תקרא, אני
אמרתי, זה באמת דוגמה יחידאית, שתמיד מביאים אותה, איזה סייעת הנשמע כראיה, אבל להגיד שבאופן כבר אנחנו עושה את דברים,
זה לא רק שהוא קורא כל הזמן, מסכומים נגד התורה.
אני רואה מה שראיתי בפרשנים ובחז"ל וכו', שהניסיון באמת לומר שזה לא היה בדיוק כפשוטו. זהו, היום הייתה לנו עבודה קלה, אבל למען האמת, בשבוע הבא מחכה לנו עבודה קשה. סייעת דשמיא, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחייב את ירמיהו לכתוב את מגילת ספר ולעשות סיכום של כל מה שקרה, וירמיהו קורא לברוך בן אריה, וברוך בן אריה גם עוד מתב מתעכב קצת. אנחנו יודעים שלא עלה עזרא מבבל כל עוד שברוך בן אריה היה שם, קיבל ממנו את כל המסורות, והדיון הגדול, האם המגילה שהקדוש ברוך הוא מחייב את ירמיהו לכתוב, וברוך בן אריהו שכותב, האם זאת מגילת איכה? האם זאת מגילת איכה או שזאת מגילה אחרת? ותסתכלו לרגע בפסוק ט', זה ממש משמעותי מאוד, והאם בשנה החמישית ליהויקים בן יהושע המגילה בחודש התשיעי, מה זה החודש התשיעי? ממתי אנחנו הולכים?
כסלו.
אז בקיצור, כל העם יושב בירושלים ושורפים את העניין וכולי וכולי, אז בעזרת השם אנחנו נעסוק בפרק הזה בשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.